חגורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקה לפרידמן. שלום לכם ובוקר טוב, מהדורת הבוקר סוף השבוע כמדי שבוע כאן בכל חי, בוקר טוב אין כדי פרידמן.
שלום וברכה, בוקר טוב לך, בוקר טוב לכל המאזינים, מה שלומך?
ברוך השם.
אתה יודע מה המזל ברדיו?
נו?
שלא רואים.
שלא רואים את כל מה שקורה.
לא רואים את כל מה שקרה קצת
רגע לפני שפותחים את המיקרופון, אבל דברים טובים.
ברוך השם, אקשן, בוא נקרא לזה אקשן. טוב יותר, טוב פחות, אבל אקשן. יאללה, באווירה טובה, באווירה טובה כזאת, לכל עם ישראל, מי ששומע, שיהנה או ושייסע בזהירות בדרכים, ואנחנו הולכים לעשות לכם פה שעתיים. לא חדשה, שעתיים מעניינות מאוד.
בוא נודה לצוות שלנו, עורך ומפיק אותנו, קובי סגל על הביצוע הטכני מוטי קופפר, ואנחנו מתחילים.
תגיד שאלה, אתה יודע מי ראש הממשלה בישראל האמיתי?
אמיתי, תלוי את מי שואלים, את האופוזיציה, את הקואליציה.
לזה לדעתי, כל אחד, גם האופוזיציה, גם הקואליציה, יודע בפה מלא מי פה הבוס האמיתי.
מי הבוס האמיתי?
אז זה גבר, נתך הרמז, זה גברת, זה לא גבר. ואני אמשיך עם זה הלאה.
שרה?
לא, איזה שרה, איזה שרה, כבר ירדו ממנה, ראית מה זה?
אז מי, אסתר חיות?
כן, 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 תראה.
איך, מה זה אומר?
תראה, אנחנו למדנו, עוד שהיינו קטנים, נאה דורש, נאה מקיים. יש כלל ברזל, ואפילו זה נראה לי ברמת כמעט חוק בבתי המשפט, ששופט, בעצם זה בחוק, שופט שיש לו נגיעה אישית לאיזשהו עניין, או לאחד מבעלי הדין, או לעצם הנושא, חייב לפסול את עצמו. ואגב, זה לקוח מההלכה. לא יכול להיות ששופט...
נוגע בדבר.
נכון, יפה, דיין חייב להיות נקי כפיים. פנו אליה, עכשיו עם כל מה שהולך להיות פה בשבוע הבא, בוא איזה, כשאני מחכים לזה 15 דיון פעם ראשונה, 15 שופטים של בית המשפט העליון שהולכים לדון בביטול החוקים, ביטול עילת הסבירות וכו'. אומרת, ביקשו ממנה לפסול את עצמה, כי היא מראש הגיעה, היא נעמה, בהפגנה גדולה, היא נעמה והסבירה כמה, לא בהפגנה, באירוע של עורכי דין, הסבירה כמה זה מסוכן וכמה זה רע למדינה, והיא ממש בכל מילה שאפשר
גילתה את עמדתה
בצורה הכי ברורה שאפשר. פנו אליה, לפחות תפסלי את עצמך למען ההגינות. אחרי יומיים ענתה תשובה, לא, מה פתאום, אני שדיברתי ככה, דיברתי בתור נשיאת בית המשפט העליון של מדינת ישראל, אני מנהיגת העל, אני יכולה להגיד דברים גם חוץ מה... לא כמו שופט רגיל.
לא רק זה, גם היא מן הסתם יודעת לשים את הגבול, שהיא לא תערב דברים אישיים. היא אומנם חושבת ככה, שצריך לעצור פה את
ה... היא מעל משה רבנו, תקשיב טוב, זה לא... אני לא יודע מה להגיד לך, וזה בלי להתבלבל, היא חושבת, אתה יודע מה מעצבן? שהיא חושבת שאני, אתה וכל המאזינים ששומעים אותנו מטומטמים.
אבל עכשיו ברצינות, אבל בסוף, הם שולטים על הכל.
זה האמת, בדיוק באתי להגיד לך, זה ראש הממשלה האמיתי.
אבל בסוף הם שולטים, ולמה הם שולטים? כי אם אנחנו נגיע למצב של משבר חוקתי, כלומר, כמו שאמרת מול יור הכנסת, הבג"ץ יפסול חוקים של הכנסת, חוקי יסוד של הכנסת, ואז נניח כוחות הביטחון או מי שרלוונטי לזה יצטרכו לקבל החלטה האם הם שומעים להוראות בית המשפט העליון.
להוראות
הממשלה. ופה אנחנו מגיעים למשבר.
המשבר בלתי נמנע, ככה זה נראה.
כי זרועות הביטחון וראשי זרועות הביטחון מוטטים שישמעו לבית המשפט העליון.
אז אני אגיד לך משהו, אולי באמת הגיע הזמן, אולי הגיע הזמן שיהיה את המשבר, בוא פעם, תפסיקו לפחד מהמשבר הזה, בוא נעשה את המשבר הזה עד הסוף עכשיו, ובוא נראה, יש פה מדינת ישראל מדינה דמוקרטית.
מה נרוויח, אבל למה
מה נרוויח שאם הימין בכל זאת ינצח, אז די, סתמנו לכם את הפה. גמרנו, לא מעניין אותי, תגידו ככה, תגידו ככה, אנחנו נמנה את מי ש...
ואם הימין יפסיד?
אם הם נפסיד, מה לעשות? צריך להכיר בהפסדים. אם הם רוב, הם רוב. אם הם רוב, הם רוב. אם אנחנו הרוב, אנחנו הרוב.
אז נמנה את אסתר חיות. זה לא עניין של רוב. זה עניין של שליטה. לא, זה עניין של כוח. זה עניין של כוח.
שאיפה הכוח נמצא?
הכוח בצבא, משטרה ובבית המשפט.
יפה, אבל מי שולט עליו? זה העניין, מי שולט עליו?
מי שנותן את ההוראות.
כרגע בית המשפט, מן אמור להיות.
אם יפסלו את החוקים, אז אתה לא יכול
להתגבר. הדרג הנבחר אמור להיות.
מה הדרג הנבחר יעשה חוץ מלחתום על חוקים?
יפה, יכול לשנות את החוקים, נו.
חוץ מזה, אבל
אז אתה משתלט גם על בית המשפט, זה מה שאני אומר, לכן אין ברירה. למה כל כך כואב להם? כי הולכים להשתלט גם על בית המשפט. זאת אומרת שגם אם לשיטתם, הבית המשפט הוא מאוד חזק, לפחות יש שם אנשים משלנו. תשמע, זה לא פשוט.
תגיד, איך אתה מסביר את זה שנתניהו רוצה להגיע לאיזשהו הסכם, אבל בחוץ הוא מכחיש כל הזמן? למה הוא לא יכול לבוא? באמת, אני אומר, אתה הרי ידוע כ...
כמה?
לא יודע איך להגדיר את זה.
תגיד, אתה מתבייש, אני מודה שאני מביס, אתה רוצה להגיד שאני מביס? לא מתבייש, אני כן...
אז אני אומר, איך אתה מסביר את זה? בוא תסביר לי.
מה אני מסביר? תשמע, מה אני אגיד לך?
שיבוא על השלוחן ויגיד אני רוצה...
שבנימין נתניהו זה המנהיג הטוב ביותר שידע מדינת ישראל מאז שהיא קמה?
מה זה קשור? זה בלי ספק בכלל.
מה אתה רוצה לדעת? למה הוא לא... מה האסטרטגיה שלו? מה, הוא צריך לבוא ומראש לריב...
הוא כל הזמן מכחיש, הוא כל הזמן מכחיש שהוא עושה...
אני שואל אותך שאלה. למה שמראש הוא יריב עם השותפים הקואליציונים שלו, כשממילא הוא יודע שלא לפיד ולא גנץ ולא אף אחד יבואו לשבת איתו? אז בואו צריך להסתרף פעמיים. הם הרי לא יסכימו לשום פשרה. שום פשרה, הם לא מסכימים.
אז למה הוא מנסה, להגיע
לפחות לפשרה? לפחות תראו את האמת, כן, לפחות שכולם ידעו
לא,
את האמת.
לא, אבל הוא מכחיש שהוא מנסה להגיע לפשרה.
אבל כמו שאתה אומר, יש הכחשה ויש הכחשה.
טוב.
אני חייב לעבור, יאללה, עובר, עבר.
רגע, עוד מילה אחת על חוק הגיוס. אני, בעוד קצת יותר מחודש, אחרי החגים, נגיע למושב החורף.
לא היה אמור להיות שמיד עם כינון הממשלה יהיה...
או, נו, זאת השאלה הראשונה. אז אני אומר לך, עכשיו אנחנו רואים את האיומים של חברי הכנסת החרדים, והם בעצם אומרים, זהו, אנחנו הגענו לסוף, אנחנו רוצים שזה החוק הראשון במושב החורף שיעלה. מה אתה חושב? אתה חושב שזה באמת יעלה? הפעם אנחנו... אוקיי. אז חסכת לי את
האנשים. לא רק שאני לא חושב שזה יעלה, אני חושב שהבעיה...
אתה אומר גם לא במושב החרב.
תלווה אותנו עוד הרבה זמן, וזה בגלל שלצערי, החרדים...
אז מה אנחנו עושים לממשלה? מה אנחנו עושים שם?
יש לי ביקורת אחת.
מה?
חוט שדרה. עמוד שדרה. הייתם צריכים לעשות אותו קצת יותר חזק. נכון שהציבור היה כועס, כן, אני אומר, אני פונה לחברי הכנסת שלנו, נכון שהציבור קצת היה כועס, מה, עד שיש לנו ממשלת ימין, אתם רוצים להפיל אותה בגלל גיוס? כן, שזה נבחרנו.
אבל אתה אומר...
שזה נבחרנו. אני אומר למשל עכשיו...
אתה אומר להם, תגדלו עמוד שדרה מול נתניהו, אני לא, אני מתפלא
לא, בגלל שנתניהו רואה, הוא רואה שאיך לא אכפת להם.
הוא רואה כוח, אתה אומר. עצוב. מה שאתה אומר זה עצוב.
אמרתי לך, גם בדיוק ברמת גן, יש בחירות עכשיו נכון למונציפליות, וברמת גן, הרב זילברשן, לא יודע אם אתה מעודכן, סליחה שאני חותך מהנושא,
כן, כן, כן.
הרב זילברשן הוציא גם מכתב מאוד 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 חריף, גם נגד ראש העיר המכהן קרמל שמה על החילולי שבת שלו.
נו.
בקיצור,
אתה אומר, הרב זילברשן נכנס לעניין, כי אני רואה שגם לא רק שם, גם בחולון, נכון?
נכון, אבל פה, לא, אבל מה באתי להגיד, עומד על שלו, כן, אני רוצה את השבת, השבת זה הכי חשוב, וברגע שמראש מצעיר, אני רץ על הטיקט הזה, כמו שהם מצעירו, אני רץ על הטיקט של הגיוס והכל, לעזור לה, אז לפחות פה, זה צריך להיות גולת הכותרת. אגב, רמת גן עוד נדבר על זה, הולך להיות
בזאת השם. רמת גן נדבר, נדבר. אבל אני מנסה להבין מה אתה אומר. אתה אומר שבעצם הם מאותתים לנתניהו בשתיקה למעשה, או באיזושהי זה, בוא, אתה יכול למסמס את העניין.
נו, רגע, למה? יש לך ספק בכלל? כל אחד שמבין פוליטיקה רואה, כל אחד שבן גביר רוצה משהו עד הסוף, הוא עומד על זה, עושה מסיבות עיתונאים, צועקים עליו, אומרים לו, אתה יפיל או יפיל, אני רוצה. אותו דבר היה אמור להיות פעם אחת לפחות מאחד מחברי הכנסת החרדים, מאחד הייתי מצפה, אבל לא נורא ציפיות יש בסמיכה, בקרית וכולי.
טוב.
רציתי איתך עוד נושא.
בבקשה.
התפרסם...
ואחר כך מונציפלי, אנשים מחכים, לא, רוצים לדעת גם מה קורה במונציפלי. אז באתי לדבר
איתך על משהו מונציפלי, מונציפלי אלעד, רציתי לדבר איתך.
אלעד, הלכת ישר
על אלעד. על אלעד, למה? כי יש משהו שנורא בוער לי, מי אתמול להגיד? דגל התורה, הכל פוליטיקה. מה שאני בא להגיד זה בשורה התחתונה שהכל פוליטיקה, ואנשים לוקחים את הפוליטיקה למקומות לא נכונים. מה אני מתכוון? אין בעיה, היה ויכוחים שלמים אם דגל התורה צריכה לתמוך בפורוש או צריכה לתמוך ביהודה בוטבול מועמד ש"ס. לפי הסכם חתום וכולי, אמורה לתמוך ביהודה בוטבול.
יופי, הסכמים יש לקיים.
חד משמעי, יש הסכמים יש לקיים ולכבד, אני לא חולק על זה. אבל פוליטיקה זה פוליטיקה ודברים משתנים וקורים תוך כדי תנועה. ומה לעשות? הפוליטיקה הכריעה שדגל התורה תתמוך בפורוש.
גדולי ישראל הכריעו.
גדולי ישראל, אני יודע שהם היו חלוקים בדעתם. כולם יודעים,
נכון,
זה לא
נכון,
סוד.
היו חלוקים.
עוד יותר מזה, כן. למה יעקב אשר הגיע לחתימה ולא גפני? נכון. הרי גפני הוא הבוס
מסכים
הגדול.
מסכים איתך,
למה, יפה, אז כן. אולי אתה לא רוצה לפרט את זה לציבור.
לא, אבל, אני אומר.
אבל אפשר להגיד להם, כן. היה חילוקי דעות. בסופו של דבר, בנושא הזה של אלעד, נתנו ליעקב אשר באמת להיות זה שסוגר פינות, ולא יודע מה, הוא נחשב יותר אחד שלא
מפחד. יעקב אשר מקושר לבית של רב שטיינמן בזמנו, והיום
למעשה מאחורי
הכל.
אי ההסכם, מאחורי
ההסכם שנחתם עם פורוש.
כן, כן, הוא עומד מאחורי שלא יהיה הסכם עם שס.
נכון.
עכשיו אני בא להגיד משהו כזה, אני לא מתייחס אם זה נכון או לא נכון, ומי צודק פה, כי לכאורה הסכמים צריך לכבד.
נכון.
אבל בטח שלא לקחת את זה למקום של גזענות. אתמול אני שומע, ופה ברדיו, גם את חברנו, אתה יודע מה, אני אדבר איתו, שכחתי, לא הספקתי אפילו, שומע את
דוד חכה.
נכון, שהוא חברנו שאני מאוד אוהב אותו, אומר ומסביר וטוען בלעת, עוד פעם זה ספרדי, וזה בגלל שאשכנזים לא רוצים ספרדי ברשות העיר, ומה ספרדי? לא יכול להיות ראש העיר. תקשיב, לא רק שהוא יכול להיות ראש העיר, הוא יכול להיות ראש העיר הכי טוב בהיסטוריה. זה לא קשור לספרדי, לא כל דבר קשור לספרדי אשכנזי. יש מלחמה פוליטיקה,
אתה אומר,
כמו
העובדה...
שכל אחד רוצה להיות ראש העיר. ברמת גן שלוש, אני יכול להזכיר לך ששלוש...
אתה אומר שזה בעצם סתם הונאה פוליטית, שלא מקיימים את ההסכם, קומבינה פוליטית, לא קשור לספרדי.
לא קשורה לגזענות.
לא קשור.
זה מה שבא, ברור לי שזה לא קשור לגזענות, כי אתה יודע מה? אתה יודע כמה ספרדים גם תומכים בפורוש?
אבל אם זה היה
הפוך. אתה יודע כמה ספרדים תומכים בפורוש?
אני שואל אותך אם זה היה הפוך. לפורוש היה הסכם.
כן.
ויהודה בוטבול היה עם ראש העיר. האם דגל התורה הייתה עושה הפוך? מפירה עם פורוש את ההסכם וחותמת עם ראש העיר בוטבול?
לדעתי.
כן. אמיתי, אמיתי, תענה באמת.
אמיתי, אני אגיד לך אמיתי. כל אחד לצערי בפוליטיקה רואה רק את הכיס שלו. ואם נכון לאותו רגע זה היה משתלם להם, כן, היו מצפצפים גם על זה. כן, חד משמעי. חד משמעי, בוא, אני לא מאמין להסכם, הסכמים תקפים רק להסכם הנוכחי. מה יהיה לפעם? זה לפחות שנמדו לכך.
אז הנה, קבל.
אל תעשו לפעם הבאה, תעשו להיום.
אז אתה רוצה סיפור בדגל התורה, בהסכמים בית שמש ואלעד, שים לב, שלא מופיע סעיף רוטציה למעשה, שהפעם אנחנו נבחר, פעם הבאה, או להפך, כן?
נו.
מדוע? בדיוק בגלל מה שאתה אומר. הם אומרים, אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד 5 שנים. אנחנו החלטנו להוריד לגמרי מהשולחן את עניין הרוטציה. אנחנו חותמים רק על היום. מה יש עכשיו? זה מה חותמים. אל תבואו אליי מחר. חתמתם, הבטחתם, נתתם. ואגב, במערכת הבחירות הנוכחית, הקרובה שתהיה, זה הפעם האחרונה שיש רוטציה, למשל בבני ברק. נגמר הסכם הרוטציה. אם הוא יתקיים הפעם עם זייברט, זהו, לא חייבים יותר.
בני ברק, אני גם רוצה לדבר איתך, אבל לא, מה הבעיה שקובי פינקלר,
קובי פינקלר, ידידנו היקר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב לך.
בוקר מצוין, בוקר
אתמול נשאר. שסיימנו את הרעיון, אמרתי לך שנדבר היום בבוקר.
הנה, ואכן זה, ואכן זה קרה.
תשמע, השבוע יש שני סיומים, אתה יודע, תפרש י' ב', תפרש י' ג'. סתם ולא פרש?
סתם ולא פרש.
שתי המצוות האחרונות בתורה, גם הקהל וגם לכתוב כל אחד את ספר התורה הזה. למה זה קשור? בגלל שהמצווה המרכזית היא גם להקהיל את האנשים, כמו שמקהילים אותם כאן בכל חי, וגם כל אחד יכתוב לו את התורה שלו.
יפה. לא רק ש... זה לא פרשן צבאי.
גם דבר תורה.
אפשר להזמין אותו בתור רב.
עכשיו אפשר לעבור לפרשן.
תגיד לי רגע, איך ברמת כוסית שהייתה השבוע, שאגב זו הזדמנות להגיד תודה רבה להנהלת הרדיו, לאבי רוזן, המנכ״ל.
לכבוד החג.
כן, הייתה רמת כוסית מאוד נחמדה, וזו הזדמנות שפגשו, נפגשו כל עובדי הרדיו.
למנכ״ל, לשמוליק.
נכון, אבל למה, איך זה שלא כיבדו אותך שם באיזה דבר תורה?
אני אסביר לך, מכיוון שברגע שלוקחים מישהו שמסביר על שפת הגוף והוא תופס 3-4 קורבנות וברוך השם שלא אותי ולא אותך, אז זה מקומנו טוב. תשמע.
טוב.
זהו, אנחנו כבר סיימנו היום מדף כף ג' בכף ד'
אמרת לך שהוא בן תורה.
קידושים.
כל הכבוד. אז יאללה, אז בוא תעדכן אותנו עכשיו, מה קורה אצלנו?
אנחנו רואים מצד אחד גל מעצרים. רגע, אני חייב מילה אחת, אתה רוצה להתחיל עם מומן גם? אתמול פרסמת כאן על כך שראש המוסד שוחח עם זלנסקי. אני מבין שזה גם הכנה לאיזושהי שיחה של נתניהו עם זלנסקי?
נכון, הנה עכשיו קישרנו את איתי גידזי הכתב הפוליטי לבין קובי פינקלר הכתב הביטחון. שני הדברים האלה מתחבים יחדיו. תשמעו, באמת זה היה דבר מאוד מיוחד. השיחה הזאת היא לא הייתה מתוכננת מלכתחילה. יש כאלה שטוענים שזו הייתה בקשה של זוהר ברנע, אני לא יודע כל המאזינים יודעים, אבל זוהר ברנע הוא האחיו של ראש המוסד, הוא חסיד ברסלב כבד, אפילו ראש המוסד רקד אצלו בחתונה לפני כמה חודשים במודיעין עילית, ויש כאלה שטוענים שזו בקשה של נתניהו. כך או אחרת, זאת הייתה שיחת הכנה לשיחה שאמורה להיות בין נתניהו לבין זלנסקי, אחרי 9 חודשי נתק. כל הסיבה של השיחה אתמול נסבה סביב שני דברים מרכזיים. האחד, כדי ליישר את כל סוגיית הוויזות, כדי שאנשים יוכלו להיכנס בקלות ולא יערימו עליהם קשיים. והדבר השני שמאוד מטריד את ראש המוסד, כי זה תחת אחריותו, זה כל נושא הבטיחות והביטחון של המתפללים. מדובר בעשרות אלפים שאמורים להגיע, וכידוע יש מלחמה בין רוסיה לבין אוקראינה, ולפעמים גם מלטים כאלה ואחרים, או טילים כאלה ואחרים זולגים גם לאזור אומן. והתנועה ברחובות והתנועה במקום הזה היא בהחלט בעייתית, ולכן הייתה שיחת הבנה והבהרה מה אנחנו דורשים, כולל אנשי ביטחון, כולל כל מיני אנשים כאלה ואחרים.
טוב, דואגים לרווחתם של המתפללים שם באומן. עכשיו בוא נעבור קצת למצב הביטחוני. אנחנו רואים לצערנו את הפיגועים, ראינו אתמול, במקביל גם פעילות ענפה של צהל בג'נין. מדי פעם אנחנו מקבלים פתאום הודעה, צהל פועל, לקראת מה אנחנו הולכים?
קודם כל, אנחנו תחת מטריה מאוד רחבת היקף של האיראנים בכל דרך. אני אתן לכם דוגמה רק מהשבוע האחרון, דבר שכבר ידעתי אותו לפני חודש ימים, נדרשנו והנבקשנו בשל מגבלות צנזורה לשמור עליו בשקט, על כך שהאיראנים החדירו מטעני חבלה תקניים דרך עיראק ודרך ירדן, הגיעו עד גבול ישראל-ירדן, זה לא כבר ההברחות הרגילות, ולא רק המסתננים, שאגב הולכת להיות בעיה מאוד משמעותית לישראל, יצטרכו בסופו של דבר להקים איזושהי גדר כמו שיש בגבול ישראל-מצרים, עם כל העשרות אלפים של האריתראים, סוגיה בפני עצמה, אבל האיראנים מצליחים להעביר חומרי נפץ תקניים. ברוך השם, הם נעצרו בגבול ישראל-ירדן, החשודים הללו, חלקם גם ערבים ישראלים, נעצרו, עוברו לחקירת כוחות הביטחון, וכל הסיבה של הצנזורה הייתה כדי לתפוס את כל חברי החוליה. זאת נקודה ראשונה, ברגע שמעבירים חומרי נפץ תקניים, ברגע שמעבירים כלי נשק, הם משמשים לפיגועים. האיראנים הלכו בשיטה
וכשזה קובי גם מצטרף לרחפנים וכלים טכנולוגיים אחרים, אז אני מבין שהסיכון בעצם מוכפל.
לא רק הוכפל, הוא משולש השעייה השבוע, זה לא רק סתם המילה משולש, כי לראשונה מזה עשרות שנים, ובכלל, ישבו השבוע שלוש מנהיגי הטרור, גם חסן נסראללה, גם מוחמד נזאללה, ראש הג'יהאד האסלאמי, וגם ארורי, ראש החמאס, מי שלמעשה אחראי כל הפיגועים הרצחנים ביהודה ושומרון בחודשים האחרונים. שלושתם יושבים בלבנון, מתואמים לראשונה שלושתם יחד, ואז משולחים את קיני הטרור שלהם. לא בכדי גם החמאס אתמול לוקח אחריות, הדבר שבאמת הוא לא כך קשור אליו, זה נער בן 17, מחבל בן 17 לכל דבר ועניין, שדוקר יהודי בשער יפו, בכניסה לשער יפו, יורד מן האוטובוס, הכל בהכוונה אחת גדולה, והכל בהשראה אחת גדולה. במקרה הזה זה כן טרור הבודדים, כן פיגועי השראה, אבל הכל קשור אחד בשני, וברגע שצהל הבין שאי אפשר לסמוך על הרשות הפלסטינאית בג'נין, היו בטוחים שהרשות הפלסטינאית תיכנס לכוח ג'נין, ואז צהל פועל השבוע פעמיים בתוך מחנה הפליטים בג'נין. נוסיף על כך בשקט בשקט הטרור מרצועת עזה. השבוע, לא יודע כמה דיווחו...
קובי, לפני הטרור מרצועת עזה, אני מקבל פה הודעה מאחד ששומע אותנו, וכותב שהוא בדרך להתפלל בכותל בירושלים, והוא נוסע מבני ברק אגב, והוא למה הוא בלחץ? הוא שואל אותי, אתמול היה פיגוע בשער יפו בירושלים, ובאזור הזה זה כבר לא פיגוע ראשון. תגיד, זה לא נהיה מצב מסוכן שם ממש ללכת כבר לכותל? אני לא מדבר על אלה שאתה יודע, נמצאים והולכים לשטחים, לשכם עכשיו או לאריחו, ומסכנים את עצמם. זה לא קבר יוסף, זה הכותל.
באמת ובתמים לא. נכון שיש אחד ל... תשמע, אתמול...
למה? ראיתי סרטון, זה מזעזע. אני ראיתי את הסרטון של הדקירות. אני אולי אתאר אותו, לא יודע לתאר אותו למאזינים או לא. זה מזעזע.
אני יכול להראות לך סרטון גם של שריפה הלילה בישיבה בבני ברק. זה אומר שלא יפסיקו ללמוד תורה?
לא דומה. גם לא אמרתי שיפסיקו לבוא. שאלתי מה מבחינת... למה המדינה לא נערכת שם מבחינה ביטחונית ברמה הכי גבוהה? שם אסור שיהיה אפילו תקיעה.
אני הולך שם, לפני שעליתי לשידור, סיכנתי עם אשתי שביום ראשון בבוקר אני לוקח את הנכד שלי לתפילה בכותל המערבי בירושלים ביום ראשון. אז אתה רואה, אישית קובי, זה לא בגלל שאני גיבור גדול, כי כל אחד ואחד יש לו דבר, אבל אתה רואה שאני לוקח את הנכד מתוך מחשבה, צריך ללכת, אפשר ללכת, ועובדה שדיבר
אתמול. אתה לא מפחד, אתה יודע שכולם מזהים אותך, אפילו המחבלים מזהים אותך, מי יסתבך איתך, בחייך.
אז תשמע בצורה רצינית, יש טרור, אבל סך הכל אנחנו חיים בטרור הזה כבר עשרות שנים. גם הפיגועים הגדולים, אנשים המשיכו לנסוע באוטובוסים, נכון שמסתכלים ימינה ושמאלה, ויכול להיות שצריך להסתכל ימינה ושמאלה בטוח, אבל בסופו של דבר, אתה רואה אתמול בערב, בסליחות, אמנם של הספרדים, אני עד רק מצטרף מוצאי שבת, אבל בסליחות בכותל המערבי, אני מקבל תמונות, לא הייתי שם אתמול, אבל עשרות אלפים שמגיעים מדי ערב לסליחות, זה מלמד על כך שיש יכולת, המשטרה עושה את עבודתה, משמר הגבול נמצא בכל פינה, אתה הולך בכותל ירושלים, על חומותייך ירושלים יפקדתי שומרים, לכו לכותל, לכו לכל מקום אחר, חצי מילה על עזה, כי השבוע הייתה לראשונה, מזה הרבה זמן, גם הפגנה על הגדר, הפגנת שרירים שלהם, של החמאס ושולחיהם, כולל עברת צמיגים, כולל בעירות, כולל תבירות, הגיעו הרוחות הללו גם ליישובים הסמוכים, לכן גם הנושא הזה כולו חבור אחד השני, גם לבנון, גם יהודה ושומרון, גם עזה, ומעל הכל איראן.
קובי פינקלר.
ומעל הכל, לכו לבקר בכותל המערבי.
לכו לבקר, להתפלל.
קובי פינקלר כתבנו, מה זה, תודה רבה לך על הרעיון הנפלא הזה. ואם אתה רוצה סליחות, ואם אתה רוצה סליחות בבני ברק של ספרדים, הסליחות הכי טובות שיש, איתה גם לך אני אומר, הכי מרגשות שיש, משהו אווירה שלא רואים אפילו, זה אצל הרב ליאור גלזר, לא יודע אם אתה מכיר אותו. הוא אחד האנשים הצדיקים שאני מכיר. נכון, וואו, הייתי שם בסליחות אחד, תקשיב, זה וואו. אז אתה מוזמן גם.
אני חושב שמי שיכול לתת לנו חוות דעת, זה מי שהסתובב בכל הסליחות בבני ברק, ומי זה?
אתה.
אוריאל בוסו.
נכון, אתה צודק, אבל לא היה לו זמן.
קובי, תודה.
תודה רבה, קובי.
תודה, בוקר טוב.
אנחנו נצאים להפסקה ומיד שווים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
קבל פה כל מיני תגובות, יענקלה, על הדברים שאמרת מקודם.
לגבי מה? גם אני מקבל תגובות, אבל השאלה, אני אגיד לך, אוקיי, לגבי מה?
תשאל את יענקלה אם לא מדובר בגזענות, איך יכול להיות שכל השנה אגודה ודגל נלחמים ומתדרכים אחד נגד השני, וכשמגיעים לבחירות הם מסתדרים אחד עם השני, רק לא עם שס.
השאלה היא די נכונה, אבל
זה נכון, זה לא נכון, למה לא? איך הם רבים בכל מקום?
זה לא גזענות, זה לתפוס, זה הם רבים. לא נעים לי
אפילו. אבל למה פתאום מתאחדים נגד הספרדי הזה במקרה?
להוציא את כולם כמו ילדים קטנים. אבל הם דואגים כל אחד לעצמו, למגזר שלו, לקבוצה ששלחה אותו, והם רוצים להשיג הכי הרבה תפקידים. למה אתה חושב שבבני ברק, אם בוסו ירד, אתה חושב שהוא לא יבקש מראש איזה שתי סגנים, או שלוש, או חמש, ומנכ״ל, ועניינים? כל אחד דואג לעצמו. פורוש נתן להם את הכי הרבה. פורוש נתן להם את הכי הרבה שהם יכולים לקבל, והם הלכו על זה. יכול להיות שזה לא בסדר כי היה הסכם, אבל לא בגלל גזענות. זה לא כל דבר הוא גזענות. זה דעתי.
קיבלנו את התשובה, קיבלנו את התשובה.
אבל בנושא אחר מישהו שלח לי ביקורת.
אוקיי.
רגע, מה אתה חושב על זה? שזה גזענות? שזה בגלל גזענות?
תשמע, קשה להוכיח את זה. אני אגיד לך למה, כי בוא אני אגיד לך משהו. ההבנה היחידה בכל המחלוקת הענקית הזאת שיש בבני ברק עכשיו, תקשיב טוב טוב מה אני אומר לך, בין דגל התורה לאגודת ישראל, זה רק הדבר אחד. אין שום הסכמות, יש וטו, יש מלחמה מטורפת, שאסור שנציג שס יהיה פה ראש העיר. זה ההסכמה היחידה. מפה תתחיל לבנות את הכל אחורה.
אם זה נכון, זה כבר
גזענות. אני אומר לך מידיעה. אני אומר לך מידיעה. אני לא רוצה לנמק ולהסביר, כי אז יכול להיות פה מעורבים גדולי ישראל. אני לא רוצה להיכנס לעניין. זו הבנה גם בין גדולי ישראל וגם בין הפוליטיקאים שקיבלו את ההוראה.
אני יכול להגיד לך שלו אני ספרדי ושומע את הדבר הזה, את מה שאתה אומר, ומאמין לזה וזה נכון, הופך את העולם על מנת שיהיה פה ראש ספרדי. עם כל ההסכמים שיהיו להם.
שס בפסון היא רק שליש, מה זה?
אבל...
טוב, בוא, אנחנו עוד נעסוק בזה.
אתה יודע מה?
אז לא מגיע להם, אתה אומר.
אז מה אתם רצים? עושים
פה
רעש.
אבל יש פה עיר שהיא לא מנוהלת. זו הטענה, אז רוצים לנהל, רוצים משהו רציני. אז בוא נדבר עם הפרשנים שלנו, ואנחנו נאמר בוקר טוב למני גרה שוורץ וגואל וקנר.
מני גרה, בוקר טוב, אני לא יודע אם אתה גר בבני ברק או בירושלים.
בוא נברר את הנושא הזה.
בוקר טוב, ירושלים.
הנה, הוא מגיע במיוחד לבני ברק בשביל העניינים. אתמול ראיתי את מני גם בבני ברק.
אה, באמת?
כן.
את האולפנים, האולפנים של כל חיים בבני ברק, למי שלא יודע.
אז הוא מגיע לשם.
והאמת שהתראיין
השבוע. מסע תדש לאן, תגיד לי?
איפה?
בתוכנית יום שישי.
אני הרבה בבני ברק, אבל רק יש שארית לסיום הדברים שאמרתם, רבותיי, תשמעו, חבר'ה, זה באמת מיותר לגמרי לקחת את הדיון למקום הזה מטיבה אחת פשוטה.
של מה? של גזענות? של גזענות?
הרי מה קרה פה? חבר'ה, מה קרה פה? 30 שנה אגודה ודגל רצים ביחד, ופעם אחת, בסבב קודם, דגל רצה עם שס בדיל, ועכשיו היא חוזרת לדיל שהיה קודם. זה הכותרת של האירוע הזה, בסך הכל. בוא נעזוב, נשים רגע בצד את כל הרעשים.
מה זה משנה איך אתה קורא לזה?
אבל בפעם קודמת, בוא נדבר על המציאות בעיניים, בסדר? בפעם קודמת, אשכנזים, כן, דגל וכולי, תמכו במי בירושלים, ראש עיר ספרדי מוצלח מאוד שממשיך לקדנציה נוספת בקלות בלי שום בעיה. למה אתם לא סופרים את ההישג הזה? למה זה לא קיים? אחד, שתיים, פעם קודמת במסגרת ההסכם עליו מדברים כל כך הרבה באלעד, הציבור הכי אשכנזי, דגל התורה, תמכו במועמד, אמנם אז היה ביצחק פינדרוס, אבל המודעות הייתה לה לחזר לתמוך במועמד ספרדי באלעד בפעם הנוכחית. אז למה להגיע שוב פעם לטיעונים האלה של הדתיות והגזעניות? גם בשביל להסבין אנשים, גם בשביל להסבין מתיחות קהילתית, באמת, רבותיי, קצת אחריות.
מני, אני מסכים איתך לגמרי. איתי חושב אחרת, בוא נשמע מה גואל וקנין. בוקר טוב, מה אתה חושב על זה?
בוקר טוב, אין מה לחשוב, הדברים הללו הרי נאמרו, בואו, זה לא איזה משהו שהוא לא נאמר, וזה אכן בעיה. וגם כשיאנקלה, אתה אומר, אם היית ספרדי, אז היית הופך את העולם שזה מה שהיה קורה, למיטב ידיעתי, פרידמן זה מרוקאי, לא?
טוניסאי.
לא רק זה, ואתה באמת...
כן, לא, כי הגזענות מאוד מעצבנת אותי, אני פשוט לא מרגיש שהפעם זה גזענות.
מה זה קשור אם היית ספרדי או היית תימני או היית...
בטח שזה קשור, בוודאי שזה קשור, כי זה היה פוגע בי, כי זה היה פוגע בי ברמה יותר קשה. אם בא לי איתי פה ואומר לי שההחלטה פה היא רק לא מי יהיה, אלא מי לא יהיה, זה בעיניי זה מקומם.
ינקלה, זה לא מי לא יהיה, זה מי לא יהיה והסיבה למה הוא לא יהיה. וכל אדם שפוי לא יכול לקבל את הטענה הזאת, בין אם הוא אשכנזי, בין אם הוא ספרדי, וזה לא רלוונטי.
אתה חושב שהיא נכונה?
מה ארץ המוצא של הוריך.
אתה חושב שהיא נכונה הטענה הזאת? שזאת הסיבה? לזה מה שאנחנו שואלים אותך.
רגע, רגע, חברים, סליחה, אני לא מבין את הצביעות הזאת. לא, לא, לא. במכתב הווטו המפורש של דגל התורה שנשלח לזייברט, כתוב שאוי ואבוי חס ושלום יבחר פה, לא רוצה להגיד מה
כתוב, מה כתוב?
שלא יפגע בצביון העיר. זה מה שכתוב שם, מפורש. מה החשש? למה מטילים?
רגע,
למה מטילים וטו על זייברט? כי אנחנו מפחדים שזייברט יפסיד לפרנק הזה. אני סליחה על הביטוי. זה מה שכתוב, מה אתה אומר לי?
לא, בשום אופן לא.
אני אקריא לכם.
אתם סתם קיצוניים ואתם מחפשים להדליק אש. לא נכון.
גואל,
גם אתה טועה פה. לא נכון, לא נכון.
איתי, אפשר לקחת את הדברים שלך ואת אותה מניפולציה.
תסביר לי מה מדובר. תסביר לי אתה מה מדובר.
אולי דגל התורה גזענים כלפי חסידות גור, ולכן באו ולראשונה הטילו וטו על אדם ספציפי בלי שהם מביאים סיבה אמיתית מה עשה הבן אדם הזה. אולי זו גזענות.
זה לא סותר את המריבות הפנימיות בין דגל לאגודה, זה לא סותר.
לא צריך, לא צריך לקחת את האירוע הפוליטי שכרגע, האירוע הפוליטי, האירוע הפוליטי שלפני 5 שנים הביא הישג גדול, האירוע הפוליטי ש... האירוע הפוליטי שהביא את
זה. מיד אחרי הגואל, אתה שנייה, תתן לו שנייה ואחרי זה אתה. כן, מני.
בדיוק, האירוע הפוליטי שהביא את זה גדול לפני 5 שנים, מוכיח שכרגע ההסתדרות של הדיל היא זו שעומדת בראש מעייני הפוליטיקאים, ולא העניין הדתי, זה הסיפור, ונכון שרוצים לקחת את זה לשם בשביל לנסות להדליק את הציבור.
חברים, אני רק כדי לדייק את הדברים, המכתב מולי, דגל התורה מחויבת לפעול למען מועמד אגודת ישראל, אלא שהתפתחויות שונות בעיר מעלות חשש לשינוי דפוסי הצבעה העלולים לפגוע בצביונה של העיר. לא חששו שבידר ייבחר.
נו, מה בעיה? עלולים לפגוע בצביונה של העיר. לפי גור ודגל התורה,
לפי דגל התורה, היא כתבה את המכתב.
יפה, רק אם אנחנו שולטים, אנחנו יודעים למי להביא יותר, ואנחנו דואגים לאנש יותר.
מה להביא, כסף? כסף כזה צביון העיר?
כן, תקציבים, ישיבות עניינים. ואם אתה תהיה, אתה תדאג לעצמך.
גואל, בבקשה.
גואל, תבוא היום, תבוא היום פה בצהריים, אני אזמין אותך פה.
כל הכבוד למני גרה שהוא חברי הטוב, מה שהוא אמר לא נכון בצורה מובהקת. זה שלציבור הליטאי יש גזענות כלפי כל מי שהוא לא ליטאי, זה ידוע וזה לא חדש וזה לא מהיום, גם כלפי גור, גם כלפי בז, גם כלפי מחנובקה וגם כלפי ספרדים. עכשיו אני אומר עוד משהו, בסיפור הזה זה לא גזענות נגד גור. הווטו הוא על זייברט. זייברט הוא אדם חזק שדגל התורה לא מצליחה לבצע את המהלכים שהיא רוצה בבני ברק כשהוא ראש העיר, ולכן הם רוצים מישהו אחר. הם לא רוצים מישהו מחסידות ויז'נית. אין להם בעיה שזה יהיה גור, שזה יהיה מישהו אחר ולא זייברט. אז כך שהסיפור שאתה מנסה, שאתה מני מנסה לדמות על האמירה גזענות נגד ספרדים או נגד גור, היא אינה במקומה, היא מופרכת במשוללת יסוד.
נו, אבל איפה הבאת לפה בכל את הגזענות?
אני דרך אגב, אני
גואל, אני מתחבק כל הזמן. תגיד איפה הגזענות פה, תגיד רגע גואל, איפה הגזענות פה?
מעומד, ישונו דפוסי ההצבעה שיפקעו בצביונה של העיר, זה אומר שרובינשטיין המתוק וזייברט החמוד הם יותר פרומרים מאוריאל בוסו.
יותר קשרים, הם קשרים.
זה פרשנות של רואה, אני מאוד מצטער. זה פרשנות של מי שבוחר להיפגע.
טוב, חייבים להתקדם, יש לנו עוד נושא.
גואל, אני אוהב אותך, אתה בוחר להיפגע פה סתם. אני אומר לך, אתה בוחר להיפגע לא במקום, לא בשם הספרדים, אתה נפגע לא במקום הנכון.
אני לא נפגע בכלל, אני פשוט שם לך מראה מול הדברים שאתה נוסע להתחמק מהם. עכשיו, תן לי לומר לך עוד משהו. אני כאן כדי לומר ולהזכיר לציבור, אוריאל בוסו הוא בן תורה לא פחות
מזייברט
ולא פחות מרובינשטיין, והוא ידאג לצביונה התורני של העיר לא פחות.
אמת.
חייו התורניים, גם הפרטיים וגם של בני משפחתו, הם לא פחות משל רובינשטיין.
ברור, גם בוסו אומר, גם בוסו מסתובב פה כבר חודש בסליחות, האשכנזים עוד לא התחילו סליחות, נו, אז מה?
רק יש, כי בסוף יצא לאשכנזים זה במסגרת הכתב והשוב, לכן הם לא צריכים סליחות. אבל בוא נגיד לך עוד משהו. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו אחד, ובוא באמת נהיה רציניים. הסיבה היחידה שתושבי בני ברק רוצים את אוריאל בוסו, כי הם מבינים שמה שקרה פה...
מה, אתה באמת חושב שבוס... אתה באמת חושב שאם הוא מתמודד מול נציג של זה, הוא באמת ייקח? אתה באמת חושב את זה?
אני חושב שיש לו סיכוי גדול, כי תושבי העיר החליטו שהם רוצים אותו.
תבוא, תבוא קצת, תבוא קצת, עוד מעט, אתה יודע מה, אני אדבר, אני אעבור איתך לבית שמש, כי אני ממליץ לך, אני ממליץ לך לבוא לבני ברק, ואני אראה לך מה קורה בבני ברק.
אני מסתובב בבני ברק.
לא מספיק, כנראה.
אני נמצא שלוש דקות בבני ברק, אז תאמין שאני נמצא שם הרבה. עכשיו, בוא תקשיב מה.
כן, גואל, אתה יודע, עם העיקרון והנחה שאמרת, זה לא יכול להחזיק מעמד, כי אני אסביר לך בצורה פשוטה, לשס, יש כרגע בבני ברק שישה חברים במועצת העיר. בשביל שאוריאל בוסו יהיה ראש העיר, הוא צריך לכל הפחות, אגב, ליהדות התורה המשותפת כרגע יש 17 מנדטים, זה הפער, 6 ו-17. בשביל שבוסו ייבחר, שתינו מסכימים שלפחות כשבעה נציגים, כן, 7 כפול 3,000, לפחות 22,000-23,000 אשכנזים שיצביעו לו. אז הבסיס של מה שאתם אומרים בכלל לא קיים.
יפה.
רבותיי, חבל לעשות קפיין על הדבר.
צריך להכניס אנשים לפרופורציה, זה הבעיה, אנשים איבדו פרופורציה.
אני רק רוצה לדייק, אבל יש פה עוד מנדטים, אחד של הרב מזוז, אחד של וידר, שלוש של הפלג, בוא, זה לא שיש פה רוב מוחלט.
אבל הפלג יכולים לסגור עם
זייברט. ודאי, אני רק אומר שזה לא...
זה לא דומה לאלעד, זה לא דומה למצע, למערכה באלעד, זה לא דומה. אבל גואל, רציתי איתך, רציתי עם שתיכם עוד שתי
מילה, עוד מילה, עוד
מילה. אומרים שאין זמן, אבל אני חייב לעבור אתכם לבית שמש.
משפט אחד. המועמדות של אוריאל בוסו, לפני שתפסה את הגובה שלה, כי הציבור רוצה אותו, וזה כשאני לא נכנס כאלה אם יבחר או לברק, היא נבואה ניתנה לשוטים ולקטנים. אבל הסיפור הוא, זה כדי שיגיע... תגיע סיטואציה שבה הציבור הספרדי נספן, שלא הכל מתחלק בין אגודת ישראל לדגל התורה. יש פה עוד אוכלוסייה והיא גדולה.
זה אני מסכים
בטח, אני בראש הדורשים
כל השאר עכשיו זה אירועים אחרים. מה השאלה שלך לגבי בית שמש?
במי שס תתמוך? בגרינברג או בבלוך?
הייתי פשקווילי מהבוקר נגד...
קודם כל תן לי את השורה התחתונה, במי שס תתמוך?
לא, אני אמקד את השאלה בשביל גואל כזה שם בית שמש. במי הרב אלחנן פרץ מהרבנים הספרדים החשובים בעיר יתמוך, ובמי הרב סלים חבר מועצת גדולי התורה שגר בבית שמש בהם יתמכו? האם הם יכולים לאשר או יאשרו לשס ללכת עם עליזה בלוך? זה האירוע וזה הסיפור.
רק שנייה, אתה עכשיו חידשת לי משהו כתושב העיר, הרב סלים גר בבית שמש?
לא, הרב סלים גר בבית שמש?
אני חושב הוא גם בירושלים, לא משנה, לא משנה, נו. הרב סלים מינה ועדת רבנים שהם מטפלו.
לרב סלים יש מוסדות פה, יש לו ישיבה.
אז אולי אני טועה בפרט.
והוא דמות חשובה מאוד בעיר, כי הרבה מתלמידיו.
אני חושב שבזמן האחרון גם הרב אלחנן פרץ לא גר בבית שמש. בואו נתקדם.
אני איש התשובות, מה התשובה? גואל.
התשובה היא מאוד פשוטה. כמו שבתל אביב אין היגיון שיהיה ראש עיר חרדי, בבית שמש אין היגיון שיהיה ראש עיר שאינו חרדי. אחוז תושבי העיר החרדי פה עומד על 68%, שנה אחרי הבחירות זה יהיה 73%, שנתיים אחרי הבחירות אנחנו נתקרב ל-80%. זאת אומרת שאין היגיון. עכשיו, אם הציבור החרדי היה רץ באופן, באחדות, והיו הולכים לאיזשהו מהלך, או כוללני, או לפחות בעיר הזו, היינו נמצאים במקום אחר, חבר הכסף של התמודדות של אליזה בלוך. אנחנו לא נמצאים במצב הזה. ואם אתה שואל אותי כרגע מה הסיכוי, על הסיכוי גם של גרינברג וגם שלה,
אנחנו לא נמצאים במצב הזה בגלל שדגל התורה ושלומי אמונים עשו מחטף ולא היו מוכנים לשבת בשולחן אחד יחד עם כל המפלגות,
ואנחנו כאן כבר צעד
אריה דרי לא רצה לשבת איתם. תגיד תרציני, נו באמת.
הנה המשפט האחרון שרציתי לומר, אולי קצת ישפוך אור, זה לא יאמר מי בחר כי אפשר לומר כרגע, אבל אתמול אני בעצמי שוחחתי עם אחד מאנשי דגל התורה בבית שמש כדי להבין את כל האירוע, ומה היה הזרז לחתימה עם שלומי אמונים. אמרתי לו, תגיד, אתם מבינים שמדובר פה איזה גול עצמי? אז הוא אומר לי חד משמעות, הוא כתב לי את זה אפילו, הוא אומר לי כן, אבל זה יצא, לא היה על הדבר הזה שליטה כבר, ולכן זה בעצם הסיפור. דגל התורה נמצאת בתקופה שהיא בעייתית מבחינת ההנהגה, הדברים לא הולכים, לא מדברים בכל אחד, וזה משפיע גם על מה שקורה.
חברים, מני, מילה לסיום, אנחנו חייבים
משפט סיום, כי אנחנו חייבים לסיים, משפט סיום מני.
כאילו אנחנו מתעלמים מכל איך שפוליטיקה עובדת, שתמיד יש שניים שסוגרים ראשונים, וככה נבנה, ממשיך לבנות הלאה, ברור שגרינברג יש לו מאמץ גדול
להמשיך. לא כשאתה הולך לכבוש, לא נכון, לא כשאתה כובש עיר מעורבת, אמרנו כל הזמן.
כן, בוא נסיים.
זה הכל, אני אומר, הכאב הגדול הזה של שעס על כך שהפעם לא סגרו איתם דיל ראשונים, הוא כאב מובן, אבל
אף פעם לא סגרו איתם ראשונים.
ההצעה שלי זה ששעס תרות לסגור בשאר המקומות הפתוחים, יש הרבה מקומות.
אני מזכיר לך את משה לאון בירושלים.
יוסי דייץ, גם שם לא היה תמימו דעים, יוסי דייץ רץ נגדו.
גול וקנין ומניגרה, תודה רבה לכם, אתם אלופים, תודה רבה.
תודה חברים. ואני אומר, לשס אין ברירה היום, היא צריכה לרוץ בכל הארץ, תקשיב טוב מה אני אומר לך, בכל הארץ, בכל מקום שאין הסכם, היא צריכה לרוץ לבד ולנצח.
לסגור הסכמים, לדעתי לסגור עכשיו הסכמים, יאללה,
נדבר אחרי. הפסקה מיד, נשוב.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
חזרנו.
אגב, רק שתדע, עוד שנייה שהגיע המוראיין הראשון, מסמסים לי תוך כדי על מה שדיברנו פה בשעה האחרונה, ועל הנושא שאתם אומרים שזה גזענות. ואנשים אומרים שכחתם. למה במשה עידן באלעד לא תמכו אשכנזים?
יצחק עידן.
ובצביקה כהן באלעד לא תמכו?
בלית ברירה, כי
בלית ברירה, אבל אתה רואה שתומכים, בוא צריכים להיות ריאלי. ובאבוטבול בבית שמש, ובמשה אבוטבול בבית שמש, לא תמכו אשכנזים?
אני עונה לך, בעיר שיש רוב ספרדי, וממילא שס תנצח, אז מה זה משנה?
אוקיי, נמשיך אחרי השעה, ועכשיו נגיד בוקר טוב לשופט בדימוס, רן פיינשטיין.
בוקר טוב לך ולמאזינים. לכם ולמאזינים.
תודה רבה. תגיד, אצלו איתך ישר.
שומע אקו, יש מצב שזה על רמקול או משהו?
לא, אתה מדבר במכשיר הישן שאתם כבר לא רגילים, זה סתם טלפון.
מה זה עוד קיים?
כן.
אתה יודע שיום אחד התקשרתי, אני לא רוצה לבזבז את הזמן, אבל התקשרתי יום אחד לבזק שדיברו איתי ואמרו לי, איכשהו אני משלם על מכשיר שאפילו אין אצלי בבית, אין קו, אין כלום, כן. תגיד רגע, בתחילת התוכנית דיברתי עם איתי פה ואמרתי לו, תשמע, מי שראש הממשלה בפועל זה נשיאת בית המשפט העליון, שאפילו לא מוכנה לפסול את עצמה במשהו שכל שופט היה פוסל את עצמו.
נכון מאוד, הגדרת את זה יפה מאוד.
אז איך אתה מסביר את זה בתור שופט בדימוס?
א', אני לא יכול להסביר, אני יכול רק לתאר את זה, ואתה צודק בהחלט. ממש חזרנו לתחילת המדינה, לפני הקמת המדינה, שהיה זה גוף שנראה לי בממשלה הזמנית, נכון? אבל זה לא חדש. הרבה מאוד משפטנים, ואני בתוכם, ואני לא משווי אצל הרבה מאוד אנשים, כועסים וצועקים ומפנים תשומת לב, ולא עוזר שום דבר. יש שם תתוו שופטים, תו בשבט, תס בסוף, לא שבטת, תו שופטים, שלא מוכנים להכיר בעובדה שהם גם יכולים לטעות, ושהריבון היא הכנסת.
אז לאז אנחנו הולכים, בצד השני אנחנו שומעים את אמיר אוחנה אומר, הכנסת לא תקבל את זה בקריאה.
נכון.
צודק.
לאיפה הולכים?
צודק. תראה, יש שתי אפשרויות. או שהשופטים יתעשתו ויבינו שהם הולכים להכניס את המדינה למלחמת אחים ממש.
מה שלא נראה שקורה.
אוקיי, ואז קודם כל שתהיה רגיעה. לא לבטל חוק יסוד. אגב, מבחינתי חוק יסוד וחוק רגיל זה אותו דבר. אין להם סמכות לבטל שום חוק. בוא נתחיל ככה. אין שום סעיף חוק במדינת ישראל שמרשה לבית משפט העליון או לכל הערכה.
למה אם הוא לא סביר? אם הוא לא סביר החוק?
איפה זה כתוב בחוק?
אני שואל אותך, אבל אם יש, אבל אם יהיה חוק סביר, אז מה, אז אני יכול להבין, אבל את האלה שחוששים. אם מחר אתה נמצא בכנסת ואתה מחוקק חוק שהוא לא יודע, שמחר אנשים מגיל 35 כהי אור לא יכולים לעשות X, Y, Z. מה תגיד?
יפה. התשובה שלי בדרך יהודית קלאסית. אם בית המשפט העליון יחליט לבטל את ההמנון מפני שכתוב שם רק נפש יהודי ולא ערבי, תבטל? אם בית המשפט העליון יחליט...
אתה עונה לי בשאלה, אני לא מבין.
נכון,
אבל אנחנו רוצים תשובה, אבל אנחנו רוצים תשובה.
אין תשובה, התשובה היא פשוטה מאוד. שהכנסת תקנה סמכות לבית משפט העליון או לכל הערכאה אחרת, לבטל חוק. היום אין דבר כזה. תהפוך את ספר החוקים, תאמין לי, אני 60 שנה בברנג'ה, אין סעיף שמרשה להם לעשות את זה.
תגיד עכשיו, יש איזה גורם שמעל בית המשפט שיכול לבקר? כלומר, לא, נציב תלונות הציבור, לא יודע מה ש...
לא, באמת.
אין דבר כזה שיכול לבוא ולהגיד...
יש נציב תלונות הציבור, נציב תלונות הציבור.
לא, אני מדבר עם שיניים, עם שיניים, לא סתם שיבוא בזה, ויגיד לה, תקשיבו, חבר'ה, יש פה משהו שהוא מתנגש, אתם לא יכולים לדון בנושא שאתם העניין בו.
נכון, נכון, ואם אתה רוצה דווקא להידבק לחוק, ללשון החוק, אני אקרא לך את סעיף 77 לחוק בתי משפט שאומר במפורש, תרשה לי שורה אחת לקרוא לך ולמאזינים, 77 א', עילת פסלות, עילות פסלות, שופט לא יושב בדין אם מצא מיוזמתו או לבקשת בעל דין, כי קיימות הסיבות שיש בהם כדי ליצור חשש, שים לב, כדי ליצור חשש ממשי למסו פנים בניהול המשפט.
אז עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה, אני גם מנסה להבין על מי מוטל את האחריות. עכשיו אם ננסה להיות אובייקטיביים, לא משנה מה העמדה שלנו בעד בית המשפט נגד, הם באים בעצם ואומרים, אנחנו לא רוצים שהכנסת תעשה את עבודתה לחוקק, ואנחנו גם מבטלים את החוק שלה, הם עושים את זה בקום ועשה, זה לא שהם אומרים, שמע, הכנסת באה להשתלט על בית המשפט, אז אנחנו, זה אירוע אחר.
אין לי, אין על להסכים איתך ב-100%, ואני אצטט לך, לא רק זה, אני אצטט לך את המשפט העברי. המשפט העברי קובע בשתי הלכות ידועות, אדם קרוב אצל עצמו, ולכן הוא לא ידון בזה, ואין אדם מעיד על עצמו, במפורש. זה לא רק במשפט הישראלי, גם במשפט העברי. אבל הם לא מוכנים להכיר בזה, א', שהם עושים טעויות, וב', שהם לא מנהלים את המדינה. אתה צודק בהחלט. אין לי פתרון.
אז אנחנו...
אז בנימה, רציתי להגיד בנימה אופטימית זו, אבל אתה לא משאיר לנו מקום לאופטימיות פה, אתה מבין?
לצערי הרב זה המצב.
וואי, וואי, וואי. אני מקווה שנדבר איתך בפעם הבאה ואולי איזה
שינוי.
המצב אולי יהיה קצת יותר אופטימי.
תודה.
אם הם יבינו שהם צריכים לעצור, כמו שהיה בבית המשפט בשנות ה-50 וה-60, פתרנו את הבעיה.
יאללה, לוואי, בעזרת השם.
השופט בדימוס
הרן.
תודה רבה לך ושבת שלום ובורך.
יום טוב, שבת שלום.
אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו.
עברה מהר מדי.
עברה מהר והיה מהנה.
ככה זה כשנהנים.
נודה לעורך והמפיק שלנו קובי סגל על ביצוע הטכני מוטי קופפר. נהיה כאן בשעה הבאה.